סיפור השראה, פודקאסט שמביא את סיפורם של אנשים כישרוניים ומצליחים, שלמרות ואולי בזכות נסיבות מאתגרות, עשו את זה. זהו סיפורו של הבמאי, המפיק, ואחד משלושת האנשים שהקימו את אולפני DreamWorks. כלומר, סטיבן ספילברג כסיפור השראה. שלום, אני רועי רוזן. אני מאמן אישי. כלומר, אני מאמן אנשים להשיג יעדים באופן מעניין, חווייתי ותמיד אנושי. בפרק הקודם שמענו איך סטיבן התגבר על משבר שהיה לו פוטנציאל לפגוע לו בקריירה. הוא עשה את זה בצורה פשוטה. הוא רק המשיך בשלו, עם הרבה ענווה ובעזרת חבר שהיה שותף אמיתי. סטיבן יצר דברים שהוא רוצה ליצור. הוא התחבר למה שהוא יצר. הסתבר שכשסטיבן היה מחובר לרצונות שלו ונהנה, התחושה גם עברה לקהל. מה שהיה יפה אצל סטיבן זה שהוא לא נתן להצלחה חסרת התקדים שלו להסיט אותו מהרצונות שלו. הפרק הזה הולך לסגור את הסדרה על ספילברג. בפרק הזה נראה איך סטיבן, החנון, זה שהיו מרביצים לו בבית הספר, הפך להיות אחד האנשים החזקים ביותר בכל הוליווד. וזה נעשה בעזרת ענווה, המאפיינת אותו כל כך. אז תהנו.
כל סיפור הצלחה צריך מגע של קסם. אנחנו בחברת Magic Touch מספקים פתרונות לתמיכה טכנית במיקור חוץ עבור המוצר שלכם, ועוזרים לעשרות חברות בישראל להפוך את הסיפור שלהם להצלחה. Magic Touch at your service. להיכרות חייגו 07-22-117-117 או באתר magic-touch.net.
אחרי ההצלחה של E.T., סטיבן החליט להפיק סרטים. הוא אמר שכך הוא יוכל להראות צדדים נוספים באישיות שלו בלי להשקיע את הזמן. סטיבן הפיק את הסרט פולטרגייסט, שהיה סרט אימה שמבוסס על ההתעללויות והפחדים שלו כילד באריזונה. כשאני אומר התעללויות, אני מתכוון בעיקר להתעללויות שהוא התעלל באחיות שלו. הוא הפיק גם סיפור על יצורים חמודים שהופכים למפלצות והורסים עיירה שלמה. לסרט הספציפי הזה קראו גרמלינס. סטיבן הפיק וגם ביים חלק מהסרט אזור הדמדומים. סטיבן ביים את הסרט אינדיאנה ג'ונס מספר 2. שם הוא גם הכיר את מי שתהיה אשתו השנייה והנוכחית. הקטע הוא שהוא הפך את הסרט הזה לסרט גרפי ואפל. בזכות, או אולי באשמת, הסרט הזה, נוצרו בהוליווד עוד סיווגים נוספים לצפייה בסרטים. כשאני מדבר על סיווגים, אני מתכוון על סיווג מאיזה גיל מותר לילד לראות את הסרט עם ובלי ההורים וכו' וכו' וכו'. עד לסרט הזה היו שני סיווגים של צפייה בסרטים. היה סיווג של צפייה למבוגרים בלבד, או R. סיווג שני היה PG, כלומר צפייה למשפחה. עכשיו, בגלל שהסרט הזה היה אלים מדי בשביל להיות למשפחה, והוא היה סרט של ספילברג, כך שרוצים לראות אותו, נוצר סיווג ביניים. של צפייה מעל גיל 13. קוראים לזה PG-13. מה שהקל על עשיית סרטים עתידיים בהוליווד. אני מקווה שלא עשיתי את זה מורכב מדי. טוב, בואו נמשיך. סטיבן ואימי, שנפרדו בתקופת עשיית 1941, חזרו להיות ביחד, ונולד להם ילד. סטיבן גם הקים את אמבלין אנטרטיימנט, שהייתה חברת ההפקות שלו, ויוניברסל החליטו לבנות לו משרדים במתחם שלהם, בעלות של $3.5 מיליון, אפילו בלי שום התחייבות של סטיבן. סטיבן רצה לעשות גם סרטים איכותיים, והוא באמת עשה סרט כזה. הוא החליט לעשות את הסרט הצבע ארגמן, ואחרי זה הוא החליט לעשות את פייבל והחלום האמריקאי, שהיה סרט מצויר על עכברים כמשל ליהודים שברחו מהאנטישמיות באירופה לאמריקה. והוא עשה עוד כמה סרטים דומים ומאוד איכותיים. סטיבן בזמן הזה הספיק להתגרש מאימי ולהפיק עוד סרטים כמו הגוניס, בחזרה לעתיד, מי הפליל את רוג'ר רביט ועוד. בשנת 1991 סטיבן התחתן עם קייט קפשו, שאיתה הוא נפגש בסרט אינדיאנה ג'ונס מספר 2. בסוף שנות ה-80, סטיבן קנה את הזכויות לתסריט על חיים של סופר ותסריטאי שהוא הכיר, במטרה ליצור מהתסריט סדרת טלוויזיה. הסיפור היה על הזמן שבו הסופר היה מתמחה במטרה להיות רופא בבית החולים. לתסריטאי הזה קראו מייקל קרייטון. סטיבן הפיק את התסריט לסדרת הטלוויזיה ER. הסדרה הצליחה מאוד. בין היתר, בסדרה הזאת התפרסם השחקן ג'ורג' קלוני. בזמן העבודה על התסריט, סטיבן שאל את מייקל קרייטון אם הוא עובד על משהו נוסף. קרייטון סיפר שהוא בשלבי סיום של סיפור על דינוזאורים. סטיבן אהב מאוד דינוזאורים, ולכן הוא ביקש לקרוא את הספר. הוא קרא את הספר ואהב אותו מאוד, והוא ביקש לביים אותו. קרייטון רצה שסטיבן יביים את הסרט, אבל הוא כבר התחייב למכרז על התסריט. בתום המכרז, הפלא ופלא, סטיבן זכה בזכויות ביחד עם אולפני יוניברסל. יש, איזה כיף, זכינו בזכויות לתסריט הזה.
כן, כיף.
וואו, מדהים. תגיד, סטיב, איך אתה מתכוון לייצר דינוזאורים?
שאלה נפלאה. לא ממש חשבתי על זה. יש לך איזשהו רעיון?
אולי ניקח בובות, נצלם אותן? תמונה, תמונה, צעד, צעד.
לא, אני רוצה שהם ייראו אמיתיים.
יש לי רעיון. אולי נלביש מישהו בבגד של דינוזאור ונצלם אותו?
אתה צוחק עליי?
סטיב, יש לך רעיון מה לעשות?
האמת שיש לי כמה רעיונות. בואו נלך לאולפנים ונתחיל לעבוד על הסרט. כמו שהבנתם, לסטיבן מיד הייתה בעיה. איך יוצרים דינוזאורים? הוא חשב לבנות רובוט בגודל מלא. אבל הרעיון נפל, א' בגלל שזה היה יקר מדי, וב' בגלל שהרובוט היה מוגבל בתנועות שלו. אופציה נוספת הייתה לבנות מכשיר רובוטי מתוחכם, בתוספת של צילומים של מיניאטורות באולפנים על ידי אפקטים מיוחדים. סטיבן פנה לחברת האפקטים של ג'ורג' לוקאס שקראו לה ILM, שהייתה אמורה לעשות את האפקטים הממוחשבים כדי להשלים את התהליך. הוא דיבר עם האחראי על האפקטים, והאחראי אמר לסטיבן שהאנשים שלו יכולים לעשות דינוזאורים בגודל מלא בטכנולוגיה ממוחשבת. סטיבן, במקום להיות נעול על הרעיונות הרגילים שעבדו לו לפני כן, אמר לאחראי, תוכיח את זה. והוא הוכיח. תראו, מה שאחראי הציע לסטיבן מעולם לא נעשה בסרטים בצורה מוצלחת. סטיבן בקלות היה יכול לנפנף את הרעיון ולעשות את מה שהוא היה רגיל ואת מה שתמיד היה מקובל, אבל סטיבן היה פתוח להקשבה. היה חשוב לסטיבן להשיג תוצאות טובות יותר מאשר היה חשוב לו להוכיח שהוא צודק. סטיבן נתן אור ירוק לחברת ILM לייצר דינוזאורים ממוחשבים. בינתיים, הצוות יצא לצילומים בהוואי. במהלך הצילומים בהוואי הייתה סופה קשה שפגעה להם בתכנון של הצילומים. כשהם חזרו לצלם בקליפורניה, באולפנים, סטיבן היה צריך להסביר וללמד את השחקנים והצוות איך להצטלם עם דינוזאורים שלא ממש היו שם. ויוספו אחר כך בצורה דיגיטלית. כדי לביים את הקטעים עם הדינוזאורים, סטיבן היה צריך להמציא תהליכים ושיטות שלא היו קיימים, כי אף אחד לא עשה את זה מעולם. למרות כל האתגרים האלו, סטיבן עמד בזמני הצילום שנקבעו מראש. ראיתם? הוא תיקן יפה. כך, על ידי יצירתיות ופתיחות, סטיבן הוא זה שאפשר לטכנולוגיית התלת מימד הממוחשבת להיכנס לסרטים ולשנות את הקולנוע לנצח. הטכנולוגיה הזאת עדיין קיימת, היא התפתחה מאוד, והיא בשימוש נרחב מאוד, בעיקר בסרטים עתירי התקציב. הסרט נעשה בתקציב גדול, שמוערך בין 63 ל-90 מיליוני דולרים. פארק היורה היה הצלחה גדולה מאוד והכניס מעל מיליארד דולר. סוף סוף אחרי 11 שנים, פארק היורה הצליח להדיח את הסרט E.T. מהמקום הראשון בתור הסרט הרווחי ביותר אי פעם. שלום, אני רוצה לקנות תיק לקראת הטיסה שלי. מה תוכל להציע לי?
שלום לך. יש לי פה הרבה תיקים טובים ואיכותיים. איך קוראים לך, נערי הצעיר?
קוראים לי תומאס.
ומה אתה עושה בחיים, תומאס?
אני סופר.
סופר? של ספרים למבוגרים?
כן.
אז תומאס, יש לי סיפור לספר לך שנראה לי שתרצה לכתוב עליו. זה הסיפור של המאה.
על מה הסיפור?
זה סיפור על אדם נאצי בכיר שהציל המון יהודים ממוות בזמן השואה. האדם הזה הציל גם את החיים שלי. אני מנסה למצוא מישהו שיהיה מוכן לכתוב את הסיפור הזה מהרגע שהמלחמה נגמרה. הפכתי את זה לשליחות שכולם ידעו מה האיש הזה עשה. עשה עבור כולנו. מעניין אותך?
וואו, נשמע כמו סיפור מרתק. תוכל לספר לי אותו? אז כמו שהבנתם, זה התחיל במפגש מקרי של סופר שרצה לקנות תיק בחנות. כשהמוכר זיהה שנמצא מולו סופר, הוא הציע לו את הסיפור של המאה. סיפור על נאצי שהציל אותו, את אשתו ועוד כמות גדולה מאוד של יהודים. הנאצי הזה לא היה מלאך. הוא אהב לשתות וליהנות מהחיים, אבל בשביל המוכר ואשתו, הנאצי היה כמו אלוהים. הסופר התעניין בסיפור, ובסופו של דבר גם כתב את הסיפור. כל זה קרה בשנת 1980. סי צ'יינברג קרא כתבה על הספר כשהספר יצא, ושלח לסטיבן גם לקרוא. סטיבן אהב, והם קנו את הזכויות לספר בשנת 1982. לקח לסטיבן 10 שנים, שבהם הוא לא היה מוכן רגשית ומקצועית לחזור לפרויקט הזה. במהלך הכנת הסרט, הוק, בשנת 1991, סטיבן קרא שוב את התסריט, והחליט שהסרט הבא שלו יהיה רשימות שינדלר. דווקא המורכבות של הנאצי והסיפור על האויב שהחליט לעזור אל מול הרשע שמסביב, בידיעה שהנאצי לא מלאך וצדיק, עניינה את סטיבן. כשסטיבן דיבר עם יוניברסל על הסרט, הוא מראש ויתר על המשכורת שלו. הוא רק רצה שיוניברסל יחזירו את ההשקעה על הסרט. שיינברג אישר את הסרט בתנאי שסטיבן יעשה קודם כל את פארק היורה. סטיבן סיים את צילומי פארק היורה, ובגלל שהיה צריך לצלם את הסרט בפולין בחורף, הוא יצא מבלי לסיים את פארק היורה והשאיר את העריכה לצוות של לוקאס ולמפיקים שלו, כשהוא היה מקבל את התוצאות בפולין ועובד על זה בלילות בתום הצילומים. תחשבו כמה זה קשה לצלם סרט על השואה ואחרי זה בערב לחזור ולערוך סרט על דינוזאורים. סטיבן החליט לא לתכנן איך הסצנות והצילומים ייראו מראש, אלא, כמו באיטי, לעבוד אינטואיטיבי ורגשי. הוא צילם ברחובות קרקוב, במפעל של שינדלר. הם יצרו את הסט של מחנה אושוויץ ממש ליד המחנה האמיתי. דרך אגב, זה קרה בגלל שלא אישרו להם לצלם בתוך המחנה האמיתי של אושוויץ. סטיבן והצלם החליטו לצלם כאילו זה צולם לפני 50 שנה. כלומר, הם החליטו לצלם בשחור לבן, בלי זום, במצלמות יד, עם צילומים לא מושלמים, כדי לתת הרגשה אמיתית ואותנטית. סטיבן יצר אווירה אותנטית לשחקנים. בחלק מהצילומים הוא לא יכל להסתכל מרוב שהם היו עוצמתים עבורו. סטיבן השתמש בסרט בשחקנים ישראלים. הוא השתמש בעירום, בתנאים של קור ובחוץ. הוא ניסה לדמות כמה שהוא יכל את התנאים שהאנשים האמיתיים חוו. כל זה על מנת שיהיה אפשר להעביר את החוויה שתהיה כמה שיותר אותנטית. הסרט שנעשה בתקציב של 25 מיליון דולר הפך להצלחה עצומה והכניס מעל 320 מיליון דולר. סטיבן סוף סוף קיבל הכרה מהוליווד וזכה באוסקר על הבימוי. הוא החזיר את המודעות לשואה והעלה את המודעות בכל העולם. ברווחים מהסרט, סטיבן הקים פרויקטים לשמירת זיכרון השואה ולהעלאת המודעות לשואה. גם על שינדלר וגם על פרויקטים של השואה, סטיבן קיבל המון ביקורת. אבל הוא בחר את הדרך שלו. הוא החליט לפעול בנושא הרגיש הזה בדיוק בצורה שבה הוא רצה. ולכן הוא הצליח להתחבר לפרויקטים האלה, ובסופו של דבר הצליח בהם. ב-1994 הוקם האולפן הראשון העצמאי הרציני מזה 50 שנה בהוליווד. לאולפן קראו DreamWorks.
היי סטיבן, זה ג'פרי.
היי ג'ף, מה שלומך?
נפלא. תקשיב, יש לי רעיון נפלא, ואני רוצה שתצטרף אליי ליצירה שלו.
אני מקשיב.
כמו שאתה יודע, עזבתי לא מזמן את המשרה שלי בדיזני, ואני רוצה לפתוח אולפן חדש בהוליווד, כזה שייצור סרטים איכותיים, ואולי אפילו יתחרה עם האולפנים הגדולים.
אני לא יודע, ג'ף, אתה מכיר אותי. אני לא אוהב להשקיע מהכסף האישי שלי על סרטים, אלא לתת למישהו אחר לקחת את הסיכון. אתה גם מכיר את הנתונים, כל מי שניסה לפתוח אולפן ב-50 שנים האחרונות נכשל. זה מפחיד.
תקשיב, לדעתי, הסיכון נמוך. נכניס עוד שותף חזק איתנו, ונכניס משקיעים שיתמכו באולפן, כך שיהיה לנו גב כלכלי חזק. מה אתה אומר?
תראה, נשמע טוב, אבל יש לי 3 דרישות כזה שזה יעבוד.
מה הדרישות?
קודם כל, נעשה מקסימום 9 סרטים בשנה. גם אני רוצה שיהיה מותר לנו לעבוד עם אולפנים אחרים אם נרצה. וחשוב לי שנחזור כל יום הביתה לארוחת ערב.
וואלה, נשמע טוב. סטיבן, אתה בפנים?
כן, יאללה, בוא נעשה את זה. בוא נחשוב מי יהיה השותף השלישי שלנו.
כמו ששמעתם, ג'פרי קצנברג, מנהל אגדי באולפני דיסני, פנה לסטיבן והציע לו לפתוח אולפן. הם צירפו את דייוויד גפן, המפיק המוזיקלי והמרגן, שניהל בין היתר את גאנז אנד רוזס ואת האיגלס. בין שלושתם הייתה הרגשה של משהו רציני שנפתח. אליהם הצטרפו משקיעים חיצוניים כמו פול אלן, שהיה השותף של ביל גייטס במייקרוסופט. אפילו שעדיין לא היה להם אולפן פיזי משלהם, הם כבר התחילו לממן סרטי אנימציה, שהפכו להיות הצלחה עצומה, כמו אנטס. סטיבן סוף סוף הרגיש גדול ובוגר. רוב החיים הוא אהב שהיו לו בוסים, ואפילו היה צריך אותם כדי שיכוונו אותו, אבל עכשיו, כשיש לו משפחה משלו, ואחרי שהוא התבגר מבחינה אומנותית ואישית, הוא היה מוכן גם להיות הבוס. בזמן שדרימוורקס מפיצה ומממנת סרטים מוצלחים, סטיבן המשיך לעשות סרטים. משהו אצלו התפתח והתבגר. בשנת 1998 הוא עשה סרט על מלחמת העולם השנייה. לסרט קראו להציל את טוראי ריין. הסרט צולם בדרכים יצירתיות ונראה אמיתי, כאילו זה סרט תיעודי. סטיבן בחר שחקנים שנראו לו כמו אלו שהוא ראה בסרטוני החדשות מתקופת מלחמת העולם השנייה. לתפקיד הראשי הוא בחר את טום הנקס. הוא לקח עוד כמה שחקנים שרובם היו לא כל כך מוכרים, כמו וין דיזל וג'יובאני ריביסי, שהתפרסמו בעקבות הסרט הזה. את רוב השחקנים
הוא שלח לסוג של טירונות במחנה אימונים שהוא יצר עבורם עם איש צבא לשעבר. מאט דיימון, שאותו הם היו צריכים להציל, התאמן בנפרד מהם כדי ליצור ביניהם את ההפרדה. סטיבן מצא חוף שדמה לחופים שפלשו אליהם במקור. הקטע ההתחלתי של הפלישה צולם בעלות של כ-12 מיליון דולר, והשתתפו בו בערך 1,500 ניצבים. כדי ליצור אפקטים כמה שיותר אמיתיים, סטיבן השתמש בניצבים שהיו קטועי גפיים. וכך, בסרט זה היה נראה אמיתי שאחרי פיצוץ, היו אנשים קטועי גפיים על החוף. כמו שהבנתם, גם בסרט הזה, סטיבן השתמש בטכניקות שלא נעשו מעולם. סטיבן הקדיש את הסרט הזה לאבא שלו. על הסרט הזה, הוא זכה שוב באוסקר, כבמאי המצטיין. סטיבן יצר עוד סרטים וסדרות בנושאים בוגרים יותר. הוא עשה את הסרט לינקולן ומינכן וגשר המרגלים ועוד ועוד. בנוסף לכל זה, סטיבן הפיק סדרות טלוויזיה בעוצמות וגדלי הפקה שלא נראו עדיין כמו אחים לנשק ופסיפיק. סטיבן ממשיך להפיק ולביים סרטים ו... הוא הפך להיות אחד מהאנשים המשפיעים ביותר בהוליווד, בעוד שהוא נשאר צנוע, חנון סרטים וילד נצחי בהמון מובנים. אז מה עוד אפשר לומר על סטיבן ספילברג? סטיבן אוהב ליצור סרטים שמותחים את גבולות הדמיון. סטיבן עצמו, או לפעמים חברת ההפקה שלו, הפיקו את סדרת הסרטים בחזרה לעתיד. את גברים בשחור, את אני מספר 4, את סופר 8, את הסרט שחקן מספר 1, את סדרת סרטי הרובוטריקים, ועוד. הוא ביים עוד סרטים נפלאים כמו מלחמת העולמות, העיתון, דוח מיוחד, טרמינל ועוד כמה. אין לי מושג איך ומתי הוא הצליח להכניס את כל העשייה הזאת ביחד עם האולפנים שהוא פתח ועוד המשפחה שלו. אבל כשבא לי להתלונן שיש לי אומס, סטיבן בעיניי הוא השראה ודי מהר יורד לי מלהתלונן. אני מקווה שהבנתם למה כל כך רציתי לעשות את הפודקאסט על סטיבן. הסדרה הבאה הולכת להיות שונה בצורה אחרת. אני אספר על איש עסקים שהקים את אחת מחברות הגדולות והמוכרות בעולם. מה שיהיה שונה זה שסיפור החיים שלו הוא ממש בית ספר לעסקים שלם. אז כדאי לכם להיות מוכנים עם כלי כתיבה ונייר לרשום לכם מסקנות והערות. בקיצור, יהיה מעניין. כשאני רואה את סטיבן ספילברג בוחר את הבחירות שלו ופועל בעוצמתיות, אני נזכר במה שלמדתי בסדנת מהות שעשיתי לפני כ-15 שנים. לפעול מתוך פתרונות, לנהל רגשות ולהיות השראה זו זכות של כל אדם, ואני זכיתי דרך הומניקיישן. אז תודה. אתם מוזמנים לעקוב אחרי הפודקאסט בכל האפליקציות הגדולות. פשוט תלחצו עקוב ותקבלו עדכונים על כל פרק חדש שמופיע. בנוסף, אתם מוזמנים להגיב, להשאיר משוב, או סתם לעשות לייק בדף של הפייסבוק של הפודקאסט. הדף נקרא בשם המפתיע, כסיפור השראה. הערה חשובה. בפרקים יש קטעים של שיחות בין אנשים. חשוב לי להדגיש שהשיחות לאו דווקא נאמרו על ידי הדמויות האמיתיות. יכול להיות שכן, אבל אין דרך אמיתית לדעת.
את השיחות האלה בעצם אני מדובב. כן, כן, זה אני זה שעושה את הדמויות. אמנם אין דרך לדעת מה באמת נאמר, אבל השיחות נועדו לתת תחושה מסוימת, להציג אווירה ספציפית, או להדגיש מקרה מסוים. אני הייתי רועי רוזן. ניפגש בפרק הבא.